הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא כוח הלשון. המדרש המפורסם על הרוכל שזעק, מי האיש שחפץ חיים היה מכריז ואומר ברחובה של עיר. כך היה נמצא בשוק ואומר, מי רוצה חיים, מן באי למזבן חיים, ורבי ינאי היה בטרקלינו, והוא שומע מהטרקלין שבו הוא יושב, הוא שומע שמישהו מוכר חיים, הוא רץ, הוא הולך, הוא יורד לדבר איתו, לשמוע מה המוצר שאותו רוכל רוצה למכור. הוציא לו אותו רוכל ספר תהילים. אמר לו, לאנשים כמוך אין צורך בשום מוצר מארי חיים. שרי אתה את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים? מה המשך הפסוק? מי שהוא שר מרע, עושה טוב, נצור לשונך מרע, ועשה טוב. והרי גם שלמה המלך אומר, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אמר רבי ינאי, כמה פשוטים הדברים, ואני לא הייתי יודע. כמה הדברים הם פשוטים. מהי אותה פשטות שאותה למד רבי ינאי מאותו רוכל? מה הוא לא ידע לפני כן שכעת הוא כן יודע? לא פעם, מרוב עומק, מרוב עיון, מרוב התעסקות במושכלות, מרוב ניסיון להתעסק בתיאוריות, בפילוסופיות, בטעמי העשייה של האדם שאותה הוא עושה, טעמי המצוות, טעמי החיים, האדם בינו לבין עצמו, האדם בינו לבין האחרים, הוא חושב, הוא מנתח. מרוב שהוא תיאורטי, הוא לא פרקטי. הוא מבזבז שעות לחשוב על הזולת. הוא? איך הוא אמר? מה שהוא אמר? הרי זה לא מתאים לאופי שלו. האם את האמירה הזו הוא אומר מעצמו? או שמה הוא שמע את זה מהאחרים? האם את האמירה שהוא אומר, הוא אומר את זה בגלל שהוא שמע את זה את אבא שלו? או אולי הוא למד את זה מאמא שלו. מאיפה זה מגיע? ככה האדם מעמיק ומתפלפל, מעמיק ומעיין, במקום פשוט לחיות. להיות פשוט. להתייחס ברצינות למה שאמר פלוני או אלמוני. לדוגמה, מגיע אדם אומר, קשה לי לשמוע ביקורת. במקום להעמיק, מי לימד אותו לומר? האם הוא היה בסדנה שאמרו לו, אל תשמע ביקורות? האם אמא שלו אמרה לו, אתה, אדם כמוך, לא ראוי לשמוע ביקורת? במקום להעמיק מי לימד אותו לומר את זה, מאיפה הוא שמע את זה, מה שורש הטעם שהוא אמר מה שהוא אמר? האם זה מלאכותי או שמה זה אמיתי? האם זה מגיע מהפנימיות שלו או שהוא לא ממש מתכוון למה שהוא אומר? יותר מדי מחשבות, יותר מדי עיון במקום שלא תמיד צריך להיות מעיין, לא פעם פשוט צריך להיות פרקטי. מגיע אדם אומר, אני לא יכול יותר לשמוע ביקורת. אני רוצה שידברו בסגנון יותר חיובי, יותר מעודד, פחות ביקורות. מיד אומרים לו, סליחה? מה זה הגישה החדשה הזו? מאיפה שמעת את זה? איזה מרצה מסוים אמר לך לאמר ככה? למה לנתח את מה שהוא אומר, מאיפה הוא אומר? זה לא הנושא, הוא עכשיו מתאר צורך. במקום להתייחס לצורך של הזולת, במקום להיות אחראי, להתייחס ברצינות למה שהוא אומר, במקום להיות אחראי, לתת מענה לצורך של אותו אדם, מה עושים? מתחילים להגיד, מאיפה זה בא? מי אמר שזה אמיתי? אולי זה לא אמיתי? אולי בכלל לא הוא מדבר מתוך הפה שלו, אלא אמא שלו מדברת מתוך הפה שלו. האם יש כאן חוכמה? אולי, אבל לא פעם חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו. לא בטוח שמדובר על חוכמה שכדאי להתגאות בה, כי לא פעם זו הדרך של האדם לברוח מאחריות בחיים, לברוח מרצינות בחיים. במקום להתייחס לצורך של הזולת, מתחילים לנתח את הצורך של הזולת. מאיפה זה בא? מי אמר שהוא באמת רוצה את זה? למה להיכנס למקום כל כך לא יעיל? לפעמים אין צורך לעיין, פשוט יש לעשות. נצור לשונך מרע, וספתך מדבר מרמה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מה לך להסתבך בכל כך הרבה מחשבות? בעולם הדרוש, בעולם הרמז, בעולם הסוד, מרוב פלפולים, מרוב רעיונות תיאורטיים, מתי כן מותר לומר לשון הרע, מתי אסור, איך מותר, איך אסור, איך האדם חושב, איך הוא מרגיש כאשר אומרים עליו, מרוב שאדם מתפלפל, הוא פשוט שוכח את העיקר, את הפשט. האדם לא פעם בורח לעולם הסוד, עולם המחשבות, עולם המושכלות, עולם המלאכים, עולמות נהדרים, בתנאי שזה לא על חשבון הפשט, אלא בתוספת לפשט, אומרים בעלי המוסר והחסידות. רבי ינאי התפעל מעצם הפשט להיות בחיים גם פרקטי. מרוב שבני אדם מעמיקים, חושבים, מתפלספים, הם שוכחים לחיות. לכן גדולי עולם לא מחפשים רק את עומק הדברים, מה הסוד, מה זה אומר על פי פנימיות, אלא כדברי המשנה פרקי אבות. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. בכל רעיון למצוא מה הפשט, מה הפרקטי, איך מתרגמים את הרעיון הלכה למעשה. לא לחפש בכל פשט מה העומק, מה הרעיון, ובכך לשכוח מהפשט. נהדר אם האדם רוצה להעמיק, אבל לא על חשבון החיים, לא על חשבון התפקוד. האדם לומד על חשיבות התפילה, חשיבות העמידה לפני מלך מלכי המלכים, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אבל אז כשהוא בתפילה, הוא מתעמק ברעיונות נהדרים, משל ונמשל, מה זה אומר להיות לפני המלך והקדוש ברוך הוא נצחי, אבל את הפשט שהוא לפני המלך, מזה הוא מתעלם. לפעמים מרוב עיון שוכחים את הפשט. האדם יכול ללמוד רבות על חשיבות החסד או לימוד התורה, אבל אז הוא מרגיע את המצפון שלו על ידי לימוד עומק הרעיון של משמעות החסד בעולם, משמעות ערך התורה בעולם, ובזה הוא מרגיע את המצפון שלו. בזה הוא יוצא ידי חובה על ידי רעיונות נהדרים, ובאמת יש לו רעיונות נהדרים, רעיונות יפים, על הצורך והחובה להימנע מלשון הרע, אבל הוא יוצא ידי חובה על ידי שהוא למד את עומק הרעיון. עם ישראל לא יצאו עם מצרים, מדוע? מכיוון שיש דילטוריה, יש לשון הרע האחד על השני. למה דווקא לשון הרע? כי לשון הרע זה פוגע בעצם האחדות של עם ישראל. והרי לא רוצים לגאול אדם פרטי, רוצים לגאול עם. והעם צריך להיות עם. איך העם יהיה עם? כאשר לשון הרע לא תהיה. אם יש לשון הרע, אז זה פשוט מהווה מחסום בפני הגאולה של העם, כי אין עם. אם רוצים לגאול עם, צריך שהעם יהיה עם, שלא יהיה לשון הרע. רעיון נהדר, רעיון יפה, והאדם מתפלפל, והאדם מעמיק. אבל אז כאשר זה מגיע הלכה למעשה, הוא מבחינתו כבר מרגיש שהוא יצא ידי חובה. הוא הרי למד מה המשמעות, עומק הרעיון, מדוע לשון הרע זה כל כך חמור. זה פוגע באחדות של העם, והקדוש ברוך הוא רוצה לגאול עם, כלל ולא פרטים. ואז כאשר מגיע ניסיון של לשון הרע, הוא לא מצליח לעמוד בו, כי הוא כבר יצא ידי חובת עומק הדרש, רמז, סוד, והוא לא מצליח להימנע מהחובה לא לדבר לשון הרע. הוא יצא ידי חובה ברגשה שלו, בטעות שלו, על ידי הרעיון. הרעיון של אהבת ישראל. הרעיון של עשייה טובה לזולת. הרעיון של לא לשפוט את הזולת. הוא מבין כמה חמור לשפוט את הזולת, כמה זוהי טעות לשפוט את הזולת, כמה האדם לא יודע שום דבר כמעט על הזולת. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. הרי אתה לא יודע מה הרקע שלו, ואתה לא מבין מה הקושי שלו ומה ההתמודדויות שלו, ואיך בכלל הוא מתייחס למה שאתה מבקש ממנו. אתה אומר לו, בוא נגיע בזמן, ניפגש יחד בשעה 8, והוא מגיע ב-8:10, ואתה נעלב, אבל אצלו, במוח, אין בכלל מערכת חשיבה שאומרת, אם מגיעים בשעה 8 או 8:10, זה הבדל גדול. אין הבדל בין 8 ל-8:10. כך הוא חווה את החיים, כך הוא מאמין. האם זה נכון או לא נכון? זה לא משנה, כי אנחנו לא עוסקים כעת בחינוך שלו, או בעצם השאלה, אלא איך מסתדרים יחד. איך מסתדרים לא לשפוט למה הוא חושב איך שהוא חושב. בואו נגדיר, אני רוצה להיפגש בשמונה, מבחינתך שמונה זה לא תמיד שמונה, אז בוא, או שאם אתה מאחר תעדכן, או שגם אני אוכל לאחר קצת, וכך אני ידע שפגישה איתך זה אומר קצת יותר להיות גמיש בשעות. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. רעיונות נהדרים, רעיונות פשוטים, רעיונות פרקטיים, רעיונות שאי אפשר לחיות אחרת. אבל אז בשגרת החיים מהפשט האדם מתעלם. אומרים בעלי המוסר והחסידות, האדם הגדול מחפש עומק ומשמעות, אבל המשמעות לחיים, פילוסופיית החיים, היא לא במקום החיים, אלא היא תוספת לתפקוד של האדם, לעשייה של האדם, לפשט של החיים, להיות מעשי, לתפקד, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. זה מה שרבי ינאי מחפש. כמה פשוט, את הפשט. כשהוא מוצא, כמה הדברים נמצאים בעולם הפשט. מי האיש שחפץ חיים? נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. העומק יכול להיות מרתק. לעומק יש נגיעה בעולמות האין סוף. אבל העיקר הפשט, לא המדרש עיקר אלא המעשה, ודאי שהמדרש הוא חשוב, אבל הוא לא העיקר. הדבר הנעלה הגדול ביותר הוא הפשט, לתרגם כל רעיון לפשט, לתרגם רעיונות להלכה למעשה. ולא כמו הנטייה הטבעית של היצר הרע, כמו שלפעמים הוא נדמה לאדם כתלמיד חכם. הגמרא, מסכת חולין בדף צדיק א', מספרת שהשר של עשיו, דעה אחת אומרת כתלמיד חכם נדמה, דעה שנייה כגוי נדמה. לפעמים היצר הרע הוא נדמה כמו גוי. הוא ברור שהוא רוצה לפגוע ביהדות של היהודי. לפעמים הוא רוצה לפגוע ביהדות של היהודי על ידי שהוא נדמה כמו תלמיד חכם. בתוך האדם עצמו, האדם, היצר הרע נראה כמו תלמיד חכם. היצר הרע נראה כמו אדם מעמיק. הוא לוקח היצר הרע את הפשט מהחיים, את המעשה מהחיים, ומתרגם אותו לפילוסופיה, לרעיונות, להשקפה, אבל הלכה למעשה אין. במקום שלתרגם אידיאולוגיה להלכה למעשה, הוא עושה הפוך, הוא לוקח הלכה למעשה, ומתרגם אותה לאידיאולוגיה מופשטת, לרעיונות, עם עומק, אבל עם הרגשה, שאם הגעתי לכזה עומק, בהבנת המשמעות של אחדות ישראל, אם הבנתי כמה חשוב שיהיה חיבור בין עם ישראל, אם הבנתי כמה אהבת ישראל היא מצווה חשובה, כמה יסודית, אם כן, אני מרגיש שאני פטור כעת מהמצווה. האדם לא אומר את זה לעצמו בצורה מודעת, אבל המצפון שלו נרגע ברגע שהוא מתמלא עוד ועוד ברעיונות. נהדר שהאדם מתמלא ברעיונות, העיקר שהמעשים האלה יתורגמו הלכה למעשה. שהרעיון יהיה מתורגם למחויבות אמיתית לעשייה. זה המסר של אותו רוכל. לפי הגרסה בילקוט שמעוני בפרשת מצורע, הרוכל הוציא ספר תהילים ואמר, הסוד נמצא פה. המעשה הפשוט של מי האיש שחפץ חיים, נצור לשונך מרע, הפשט הוא פשוט, חייב להיות כזה. כמו שמוכרים חפץ בשוק, זה פשוט, קונים ומשלמים. לא רעיון, קונים ומשלמים ומקבלים חפץ. כך, לקיים מעשה. על ידי זה זוכים לסם חיים. תרגום הלכה למעשה, לא לרעיון שעליו אפשר לדון, אלא להתרכז בעשייה. אנשים מחפשים רעיונות רבים. אנשים מחפשים רעיונות בנפש האדם, רעיונות בקבלה, רעיונות על פי הדרש, רמז, סוד, רעיונות נהדרים. אבל כל זה יהיה נהדר בתנאי שהאדם לא שוכח מהעיקר, המעשה הוא העיקר. ומהמקום הזה יש עוד להעמיק בנושא הדיבור של האדם, הלשון הרע והלשון החיובית. הגמרא, מסכת תענית בדף ח', אומרת שלעתיד לבוא, החיות אומרות לנחש, מה יתרון יש לך? אתה הורג חיות, הורג בני אדם, אבל אתה לא נהנה מהם. הרי האריה דורס ואוכל. זאב, טורף, מביא את זה לחורים שלו ואוכל שם. טורפים ונהנים מהטרף. אבל אתה הנחש נושך בני אדם, הורג אותם, מקיש אותם ולא אוכל אותם. מה לך? איזה תועלת יש לך? להקיש, לנשוך, להרוג, ואתה לא אוכל. אתה לא אוכל את שאתה הורג. אומר הנחש, אתם באים אליי בטענה? הרי למה אותי אתם שואלים? מה יתרון לאדם יש שמספר לשון הרע? הרי רווח עם מה שהוא מספר, אין. האדם חושב שיהיה לו רווח על ידי שהוא מספר לשון הרע, אבל אין רווח. הם כביכול מרגישים שהם פוגעים בזולת על ידי הלשון הרע. הם מדברים לשון הרע, כותבים לשון הרע, ואז זה מונצח לזמן רב, וזה חמור מאוד. אבל אומר הנחש, כמו שבני אדם הורגים על ידי הלשון שלהם, בלי שום תועלת, הם לא מפיקים מכך שום תועלת, אז גם אני כך, גם אני הנחש. ועשה כך הקדוש ברוך הוא כדי שבני אדם יתביישו כשהם יבינו שהם כמו הנחש. ובספר חפץ חיים, בפתיחה, כתב שהמספר והמקבל לשון הרע עובר על לב. לב של לא תחללו שם קודשי. למה? כי בלשון הרע אין שום תאווה. בלשון הרע אין שום הנאה גשמית. לכן לשון הרע נחשבת כמו טריקת עול מלכות שמיים. בבאר מים חיים הוכיח מהרמב״ם בספר המצוות מצוות לא תעשה סמך גימל. העובר עבירה שאין בה תאווה. העובר עבירה שאין בה הנאה, הרי זה מחלל את השם. אם אין שום הנאה לנחש, אם אין שום רווח לנחש שהוא נושך, הרי הוא לא אוכל את האדם שהרג אותו, רחמנא ליצלן. כמו הנחש, כך האדם. אבל לכאורה המשל והנמשל לא דומים. המשל מובן. הנחש הורג ולא אוכל. אבל האדם? האדם שמדבר לשון הרע, הרי האדם שמספר לשון הרע הוא מתמוגג בדבר. הוא טובל בשמן לשונו, הוא מתרגש שהוא מוצא חסרונות אצל הזולת, הוא מרגיש שהוא קיבל פטור מהחיים שלו. אם פלוני כל כך רע, אני מסודר. אני לא צריך להשקיע בלהיות טוב בחיים שלי, מספיק לי שהוא רע וכבר, אני התרוממתי הידי שהמניה שלא נפלה, המניה שלי אוטומטית עולה, כך למי שחי בעולם של אשליות. הרי האדם שמספר לשון הרע מתמוגג בדבר. תובל בשמן לשונו מתרגש שמצא חסרונות אצל הזולת. הוא תובל בשמן לשונו שנוטפת מרה באחרים. ומור לעצמו, תענוג לעצמו. האדם ממש נהנה, מרגיש שהוא מבין את החיים. הוא מכיר את האנשים. הוא יודע בדיוק מה פלוני התכוון, מה עובר לאלמוני בראש. הוא יודע להגיד, הוא יודע שהוא אנוכי, הוא יודע שהאחר חמדן, הוא יודע שהאחר לא מתעניין אלא אך ורק בעצמו, הוא יודע לקרוא את האנשים. איך הוא יודע שהוא יודע? כי כך הוא מרגיש. מאוד חכם, כשהאדם הוא הבוחן, הוא עושה את המבחן והוא נותן הציון. האדם הוא הבוחן את עצמו, הוא עושה לעצמו מבחן והוא נותן לעצמו את הציון. אז מה הסיכוי שהאדם יטעה? מה הסיכוי שהאדם יצא מבית סוהר הרגשות והדעות המעוותות שלו? אני יודע מה פלוני חושב. אני מכיר את אלמוני. אני יודע מה אלמוני חושב. אני יודע להדביק תווית ודעתי ברורה כלפי פלוני ואלמוני. אני מכיר אותם. הוא אדם חלקלק לשון, אבל מאחורי הקלעים הוא אדם לא אמין. האדם ממש נהנה לנתח את הזולת, להעמיק בזולת. כמה אחר רע, כמה אני טוב. וכך האדם מתמלא, מתנפח, מאוויר של אשליות. אבל אז לאחר מכן הוא כמו בלון שמנפחים אותו ולא קושרים אותו. ברגע אחד שעוזבים אותו, הוא עף לכל עבר. כך בדיוק אותו אדם. שומר על פלוני הוא אדם רע. על אלמוני הוא אדם שלילי. ובכך הוא מנפח את עצמו בעוד אשליות, בעוד אוויר. אם הוא רע, כנראה אני טוב. אם הוא אדם שלילי, כנראה אני אדם נהדר. ובכך האדם, כמו בלון שמתנפח אבל לא קושרים אותו. כאשר סיים האדם לספר לשון הרע, הוא הולך בצורה זקופה כדוחק רגלי השכינה, בטוח בעצמו. אבל אז מישהו מעליב אותו. מישהו אומר לו מילה לא נכונה. מישהו אומר לו מילה לא מדויקת שהוא לא רגיל לשמוע אותה. והוא נעלב, והוא נפגע, והוא מתחיל להיות כמו הבלון, שיוצא לו האוויר ועובר ממקום למקום ואף, מפינה לפינה, בעקבות האוויר, שזו רק שאלה של זמן, מתי יצא משם. כך לגבי אותו אדם שמספר לשון הרע. הוא טובל בשמן לשונו, הוא מרגיש נהדר עם עצמו, הוא נהנה. הוא גם מרגיש שהוא פוגע, והורס. הוא ישפיל את הזולת. אבל זה השקר. האדם שמדבר לשון הרע הוא כמו נחש. הוא כן יכול להרוג, הוא כן פוגע, אבל הוא לא יכול להנות מהפגיעה. אולי הוא מרגיש הנאה, אבל אשליה. אין לו מזה שום רווח. חושב האדם, אם הוא יספר לשון הרע על פלוני, ידבר עליו משהו רע, יזלזל בזולת, ובאמת, בעקבות זה שהוא מזלזל בזולת, יהיה גדול יותר, יהיה נעלה יותר. זוהי אשליה. הוא כן פוגע בזולת, ועל כך הוא ייתן את הדין. אבל הוא לא מרוויח מזה כלום. אין שום תועלת בלשון הרע. לא כך מתפתחים, לא כך צומחים, אין שום רווח בלשון הרע. זוהי האשליה. אבל האשליה הזו מרגיעה את המצפון, כי האדם נמצא במתח בין מי שהוא לבין מי שהוא רוצה להיות. האדם רוצה להתפתח, רוצה להתרומם, רוצה להצליח יותר חברתית, רוחנית, במשפחה, בעוד תחומים נוספים. האדם נמצא במתח, ולא תמיד קל לו, ולא פעם הוא גם מתוח, הוא רוצה להשתפר, הוא רוצה להשתדרג, אבל אז יש זמנים בהם האדם מצליח להגיע להתפוגגות המתח. איך? או שהוא משיג את המטרה שהוא רצה, הוא מייצר גשר שהוא מצליח לעבור בין הרצוי למצוי. המצוי מה שהוא נמצא כעת, והרצוי המקום שלו הוא רוצה להגיע, והוא מגשר על הפערים. כאשר הוא מגשר על הפערים, הוא מרגיש טוב עם עצמו. זה נהדר. הוא הגשים מטרה, יעד שהוא רצה להשיג. אבל יש והאדם נמצא בפער בין המצוי לבין הרצוי. לא נעים לו, קשה לו, מרגיש שהוא לא מתקדם, אבל אז הוא מוצא מנוחה מהאחריות של התפתחות בחיים. אז הוא מוצא אשליה שתניח לו להיות מנותק מהאחריות של צמיחה, מהרצינות של התפתחות, של יצירת הגשר בין המצוי מישהו לבין הרצוי המקום שלו הוא רוצה להגיע, והאדם מקבל פטור. איך? הוא מדבר לשון הרע על פלוני, הוא מדבר לשון הרע על אלמוני, ובכך הוא מרגיש טוב ברגעים הראשונים. מדוע? מכיוון שהפער, המתח שיש בין מי שהוא לבין מי שהוא רוצה להיות, שהוא בריא וטוב, כי הרי כך מתפתח האדם כאשר יש רצונות ושאיפות שאותם רוצה האדם להגשים ולהיות יותר ממי שהוא כעת, כך האדם צומח, כך האדם מתרומם, כך האדם משפר את מידותיו, כך האדם מרגיש הרגשה של משמעות וצמיחה בחיים. אבל לפעמים האדם מוצא מנוחה לא ראויה, מנוחה לא נכונה. במקום לראות איך הוא מתקדם עוד בחיים, הוא מוצא איזושהי תחנה. תחנת מרגוע שאומרת תתנתק. תתנתק מהמקום אליו אתה רוצה להגיע, להשתפר במידת השמחה, להשתפר בין אדם לחברו, להשתפר לדעת ללמוד טוב יותר גמרא, בעומק. תעזוב, תניח את המקום שלו אתה רוצה להגיע, בוא תקבל פטור, בוא תדבר על פלוני, כמה הוא אדם שלילי, בוא תדבר על אלמוני, כמה הוא אדם רם, ובכך תרגיע את המצפון שלך שכל הזמן רוצה להתקדם. אתה לא כזה גרוע. ראית את פלוני? ראית את אלמוני? אתה לא כזה גרוע. תעזוב את המקומות האלה שאתה רוצה להגיע, להשתפר, להיות שמח יותר, חברותי יותר, מלבין שיניים לחברו, נחמד יותר, מכבד יותר את הזולת. ראית את פלוני? ראית את אלמוני? איך הם אנשים שליליים? אתה פטור מהאחריות. ובכך האדם מרגיש טוב עם עצמו. אם כן, הנחש הורג ולא נהנה. האדם מדבר לשון הרע, אבל לכאורה הוא כן נהנה. הוא מקבל פטור מהמאבק הפנימי שבינו לבין עצמו, בין המתח של מי שהוא לבין מי שהוא רוצה להיות. הוא מקבל הנאה, הוא מקבל תועלת לכאורה. אז למה משווים אותו אל הנחש? מה הנחש הורג? גם הלשון הרע הורגת. מה הנחש הורג ולא נהנה? ככה האדם הורג על ידי לשון הרע ולא נהנה. אבל האדם כן נהנה. הרי האדם שמדבר לשון הרע, הוא מרגיש שהוא פוגע בזולת, וגם מרגיע את עצמו, משווה את עצמו לגרסה המחודשת אחר הלשון הרע שהוא אמר על הזולת. עד היום חשבתי שפלוני טוב יותר ממני, כעת שסיפרנו עליו לשון הרע, אז הוא פחות טוב, אם כן אני יותר טוב, אם כן אני מרגיש טוב עם עצמי. אז הלשון הרע עוזרת לי לשפר את הגרסה, את הציור והדמות שחשבתי על פלוני, אם כן אני טוב יותר ממנו. אז לשון הרע כן מתגמלת את האדם. אז למה הגמרא אומרת שהלשון הרע היא כמו אותו נחש? הנחש מספר לשון הרע, הורג ולא נהנה. הרי המספר לשון הרע, הורג, פוגע וכן נהנה. אין דמיון לכאורה בין המשל, הנחש, לבין הנמשל, האדם שמספר לשון הרע. אלא שאם חז"ל אומרים שזה משל ונמשל, ודאי שהוא מדויק. האמת שאין שום רווח בסיפור לשון הרע. זוהי אשליה של היצר הארסני שבתוך האדם שמשלה את עצמו שאם הוא ידבר רע על הזולת הוא באמת יגדל, הוא באמת יצמח, הוא באמת יהיה יעיל וחזק יותר. אשליות. אלה הן האשליות. אדם לא נעשה איכותי יותר, מסופק יותר מעצמו, מרומם יותר על ידי אשליות וסיפורים שהוא מספר על הזולת. האדם כך מבזבז את זמנו. כך האדם זוקף את העבירות של האדם שהוא מדבר עליו לעצמו. האלוקים יבקש את הנרדף, ובעל הלשון הרע מפסיד מכך שהנרדף האדם שמספרים עליו לשון הרע, עבירותיו עוברות למספר לשון הרע. מספר הלשון הרע מעולם לא עשה כאלה עבירות, אבל העבירות עוברות אליו, כפי שמופיע בחובת הלבבות. אם כן המדבר לשון הרע הורג כמו הנחש, המימד הרע שמנסה להזיק ולצער, אבל אין שום רווח. הנחש יודע שלא ירוויח. שערי הגמרא מסרת תענית בדף ח' אומרת שיבוא כל החיות אל הנחש ויאמרו לו, למה אתה הורג אם אתה לא נהנה עם מה שאתה הורג? ואז יאמר הנחש, נכון, אני יודע שאני הורג ולא נהנה. אם כן הנחש יודע שהוא לא מרוויח כאשר הוא הורג ולא אוכל. רק הנחש מצטדק ואומר, הרי כך הוא האדם מדבר לשון הרע ולא נהנה. הנחש נוצר בהקשר הזה כדי שיתבייש האדם שיבין שהוא כמו הנחש. האדם לא מרוויח כלום. האדם משלה את עצמו שהוא מרוויח, אבל הוא כמו הנחש. האדם חושב שהוא ירוויח על ידי שידבר לשון הרע לזולת, אבל זוהי אשליה. האדם אמור להתפכח מהאשליה הזו. אחרי שאדם דיבר פעם פעמיים לשון הרע, רחמנא ליצלן, אחרי שנים של דיבור לשון הרע, רחמנא ליצלן, צריך באיזשהו שלב מסוים של החיים האדם לפקוח את העיניים ולהבין, הרי אין שום תועלת מכך שדיבר האדם לשון הרע. יש לנסות דרך אחרת של אמונה ודבקות בהקדוש ברוך הוא. לא אשליות של אם נדבר לשון הרע, אז באמת, הוא ייפגע ואני ארוויח. האדם לא ירוויח מלשון הרע, כמו הנחש שהורג ולא אוכל. האדם לא ירוויח. מילא האדם טעה וחטא. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, אבל טעה ועוד טעה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שנים של טעויות, אז הוא כמו הנחש. כמו הנחש יודע שהוא יערוג ולא יאכל, כך האדם אמור באיזשהו שלב מסוים להתפכח ולומר שהוא כמו נחש. שהרי מי כמו יודע, אחרי שנים שהוא סיפר לשון הרע, שהוא לא הרוויח מזה כלום. אולי הוא הצליח לרסק את הזולת בעזרת לשון הרע, אבל זו הייתה רק הריגה שהוא הרג, אבל לא רווח שהוא הרוויח. ואם האדם מתפרנס מכך, הוא עדיין לא הרוויח. שהרי האדם לא כך מתפתח. האדם לא מתרומם. האדם לא צומח. האדם לא משפר את אישיותו, את דעותיו, את הרגשותיו, את התנהגותו, על ידי בריחה מאחריות בשיפור החיים, כשהוא מתעסק פעם אחר פעם בתפל, בשולי, בזניח, או בלא נצרח בכלל להתייחס, זה הרע או הטעויות שהזולת עושים. במקום לפתור בעיות בחיים שלו, הוא פונה אל עולם האשליות. אני אמצא את החיסרון אצל פלוני. במקום להתפתח בחיים שלו, במקום לשפר את איכות החיים שלו, הוא מתעסק בזולת, בעוד רכילות. ראיתם אותו? הוא לא אמין. ראיתם אותו? הוא לא יציב. ראיתם אותו? הוא לא אכפתי. ובכך האדם לא מודע, לא תמיד עירני לכך, או יותר גרוע, עירני הוא מודע לכך. שכך הוא מרגיע, משקיט את המצפון שלו, שאומר תצמח, תעשה, תפעל, תתרומם, תשתנה, והוא קיבל פטור. על ידי לשון הרע, אם הוא כזה אדם שלילי, אני פטור מלהתעסק באחריות. החיים שלי, על עצמי, על בני המשפחה שלי. ראיתם את המשפחה ההיא? לא כזו משפחה טובה. אז גם אני פטור מלהשקיע במשפחה שלי. האדם עושה השוואות לא רלוונטיות. אחרי שצובע האדם את הזולת בשחור. אחרי שהאדם ממציא סיפורים או מעביר סיפורים על הזולת וצובע אותם בצורה שלילית כל כך. ועוד מאמין לזה ולאחר מכן משווה את עצמו אל הציור הלא אמיתי שהוא עצמו צייר. הוא היה מוציא שם רע, הוא הוציא שם רע על פלוני ואלמוני. עם הזמן הוא מאמין לזה. ואז הוא אומר לעצמו, אם הוא כזה רע ואני כזה טוב, אז אני בסדר. למי אתה משווה את עצמך? לדמות שהיא בראש שלך. נראה לך שהוא שלילי, נראה לך שהוא לא אכפת, נראה לך שהוא רק רוצה כסף, נראה לך שהוא אדם לא רגיש. כך אתה חושב, כך אתה מרגיש. אבל מי אמר שאתה צודק? האם אתה מכיר אותו? האם אתה חי איתו 24 שעות כפול 7, 365 ימים בשנה? ודאי שלא. אלא נוח לאדם לקבל פטור מהחיים, פטור מהאחריות. איך? על ידי שהוא ממציא סיפורים. פלוני, אדם שלילי. אלמוני, אדם רע. ובכך, אני אדם טוב. המצאתי סיפור. אני משווה את עצמי לסיפור שהמצאתי. וכך, אני מרגיש טוב. זו דרך נהדרת של האדם להרגיש גם תלמיד חכם, כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין צדיק א', שיצר הרע נדמה לאדם כמו תלמיד חכם, וגם להמשיך עם מידת האדישות והעצלות, חוסר העשייה, וחוסר הצמיחה בחיים של האדם. לכן אומרת התורה, וציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות. למה שתי ציפורים? אומרת הגמרא מסכת ערכין תזיין, הוא עשה מעשה של פטפוטים, יביא קורבן של פטפוטים, הנגעים באים על לשון הרע. הוא אמר פטפוטי דברים, ולכן הוא מקריב ציפורים שמפטפטות. המדבר לשון הרע הוא כמו ציפור המפטפטת. במה הוא דומה? פועל על אוטומט, כמו הציפור שפועלת על האוטומט שלה, מפטפטת. כך האדם פועל על האוטומט שלו, על העצלות שלו, על האדישות שלו, על חוסר האחריות שלו, על האוטומט שלו, להמשיך להיות רע, כמו הנחש, שהורג ולא אוכל. ככה מספר לשון הרע, הורג, פוגע בזולת, ולא ניזון מזה, לא צומח מזה, אבל כך הוא פועל, בצורה אוטומטית, כמו הציפור. ובעומק הדברים, באים ואומרים לאדם, כאשר פעם באה, תשמע לשון הרע, אל תתייחס לזה כמשהו אמיתי. מי שמספר לך לשון הרע, יש לו נגיעה בדבר. יש לו רצון לספר לך לשון הרע דווקא על פלוני או על אלמוני. הוא מרגיש, אם הוא יספר לך לשון הרע, הוא יהיה מרומם יותר, נעלה יותר. האשליות, אם הוא רע, אז כנראה אני טוב. אתה שומע לשון הרע? תדע לך, מי שמספר לך לשון הרע, יש לו נגיעה בדבר. הוא רוצה להרוויח מזה. יש לו אינטרס, לכן הוא מספר לך לשון הרע. אבל אתה, אל תשאב לשם, לא תרוויח מזה. תתייחס לזה כמו פטפוטי ציפורים. אין שום ערך בצפצופי הציפורים. וכך, אל תתייחס רק אל הזולת שמספר לך לשון הרע. אלא כך האדם מתייחס אל עצמו כשהוא מספר לשון הרע. הרי שהוא מספר לשון הרע. האם באמת הוא מספר כי יש איזשהו רווח שהוא יכול להרוויח? או שהוא כמו הנחש? הורג ולא מרוויח כלום. לא ירוויח כלום מספר על לשון הרע. הוא יפגע בזולת? זה אפשר. אבל להרוויח מזה? לא כך צומחים. לא כך גודלים. תעשה, תפעל, אדם לעמל יולד? לא, דיבורים. תתייחס אל לשון הרע כמו ציפור, פטפוטי דברים, אין שום משמעות לדברים האלה. זה אנרגיה שמושקעת למקום הלא נכון, שמובילה לזליגת אנרגיה, לעוד תסכול, לעוד מרמור. לא כך יפתור האדם את המצב רוח המדוכדך שלו, את התסכול שלו, את האכזבה שלו. אם האדם מרגיש שמצב רוח מדוכדך, שיקח עוד פרויקטים, שישאף לעוד עשייה יעילה ונכונה וטובה יותר, אבל לא בעזרת לשון הרע, שהיא רעה לדובר. יקריב האדם את הציפור שבתוכו. מקריבים ציפור, האדם מקריב את הציפור שבתוכו, את המפטפט שבתוכו, ולא עוד. לא רק שלא ירוויח, מדבר הלשון הרע, הוא גם יפסיד. שערי החפץ חיים בשער הזכירה פרק ו' כתב שבימינו לא לוקים בצרת העונש, הלשון הרע היא העניות, ומשלמים על כך בעולם הזה. וכבר אמרו כמה מגדולי ומאורי הדור, שמהשמיים סיבבו את כל עניין הבידוד והמסכות על הפה, שהצטרכו הבריות להתרחק זה מזה. ללמד על הזהירות מלשון הרע, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. ועוד כתוב בזוהר, כמו שיש חיסרון במדבר לשון הרע, מה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם, כך אומרת הגמרא, אבל צדק תדברון, לומר אמירה חיובית תאמר, תדבר, וכמו שעתיד האדם ליתן דין על הלשון הרע שהוא אמר, כך כתוב בזוהר שעתיד ליתן את הדין על הלשון הטובה שהייתה יכולה להיות לו, והוא לא ניצל אותה לטובה. יכל לפרגן, יכל לעודד, אבל הוא לא עשה כך. לכן לוקחים שתי ציפורים, ציפור אחת שוחטים, ציפור שנייה, ציפור דרור, משחררים אותה. למה? ציפור אחת היא כנגד מה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם, שוחטים את הכוח המפטפט שבאדם. ציפור שנייה משחררים. כאשר האדם מה אומנותו בעולם ישים עצמו כאילם, אז הוא יכול להתחיל לדבר. קודם כל ילמד להשתוק ולאחר מכן ילמד לדבר. ראשית מה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם. לאחר מכן צדק תדברון. אם יש לו להגיד דברי צדק, דברי תועלת, דברי עידוד, דברי פרגון, דברים שיכולים לחזק את הזולת, תאמר. וכך מצינו שהמדרש אומר לגבי נוח, כשנכנס אל התיבה, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך. מה הכוונה? ואני אבוא ביתך, באיזה הקשר זה נאמר? זה נאמר על כך שנוח נכנס לתיבה. כשנוח נכנס לתיבה, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. מהו החסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא עם נוח, שאומר נוח ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אל התיבה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הוא לא אמר את כל שבחו, צדיק תמים, אמר, אותך ראיתי צדיק לפניי, מקצת שבחו אמר, לא אמר את הכל. ואנשים בטעות לומדים, אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, ולא כולו. יש כאלה שמהדרים, לא לומר בכלל שבחו של אדם בפניו. אבל זוהי טעות, צריך ללמוד את זה אחרת. מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם. האמת, היינו צריכים לומר את הכל. בגלל סיבות טכניות, אם נאמר שבחו של אדם יותר מדי, אולי זה יפגע בו, אולי אנשים יגידו שהגזמנו וזה יוביל לקראת לשון הרע. אבל, מעיקר הדין והרעיון, היינו צריכים לומר את כל שבחו של האדם בפניו, לעודד אותו, לחזק אותו. אלא בגלל סיבה טכנית, אי אפשר לומר כל שבחו של אדם, אז מכאן שאומרים לפחות מקצת שבחו של אדם. אבל לומר... לומר, לעודד, לפרגן. לכן שתי ציפורים. ציפור אחת שוחטים לאדם שנתהר מהצרעת שדיבר לשון הרע, שוחטים את הפטפוט שבאדם המיותר, וציפור שנייה משחררים לחופשי. צדק תדברון, תאמר דברים חיוביים, כי כך היה עם נוח. אני ברוב חסדך אבוא ביתך. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר מקצת שבחו של נוח בפניו. הוא אמר לו, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אם כן, המעודד, המפרגן, המחזק, האומר מילים טובות, מחיה את הזולת בעזרת המילים הטובות. מוסיף לעצמו זכויות רבות. אז אם ראינו שהאדם שמדבר לשון הרע על הזולת, הוא משלה את עצמו שבעזרת הדיבור לשון הרע על הזולת, הוא ירומם את עצמו, הוא יחזק את עצמו, הוא יהפוך את עצמו לאיכותי יותר, נעלה יותר, אבל זוהי אשליה. האדם לא כך מתרומם, האדם כך מזלזל בעצמו. אבל האדם שמפרגן לזולת, האדם שמעודד את הזולת, הוא לא מפחד מהזולת. הוא יודע שההצלחה היא מידי שמיים. האדם לעמל יולד, האדם מתייגע, הברכה תגיע משמיים. הזולת יכול להיות טוב, יכול להיות טוב מאוד. אין לפחד מהצלחתו של הזולת, עד רבה טוב עין, הוא יבורך. תהיה טוב עין כלפי הזולת, תזכה גם אתה לברכה. אל תגדיל את עצמך על ידי שאתה מנמיך את הזולת. כי כך אתה לא מגדיל את עצמך, אתה רק מתרגל להנמיך אחרים, ובהמשך הדרך גם אותך. תגביע את עצמך עוד ועוד, ותגביע גם אנשים אחרים. הוא מצוין, הוא טוב, הוא נהדר, וכך תצטרך גם אתה להגביע את עצמך עוד ועוד, ותהיה כאן קנאת סופרים תרבה חוכמם. טוב עין הוא יבורך. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.